שיחה אישית, תוכנית אירוח עם אבי רוזן.
חול המועד סוכות תפשין סמך, בית משפחת הרב מאיר במושב גימזו. בסוכה ובחצר מסביב, הרבה מאוד אורחים שהגיעו להזמנת אחד מבני המשפחה, אז עדיין בחור צעיר בשנותיו הראשונות בעולם התקשורת, שעונה לשם ידידיה מאיר. אני מארגן שמחת בית השואבה שעוד לא ראיתם, תבואו, יהיה מעניין, הבטיח ידידיה. ובהחלט היה מעניין, מאוד. רבנים נכבדים, אישי ציבור, לאבדיל אנשי תקשורת וחברים רבים הגיעו, אך גולת הכותרת ללא ספק היה אברך צעיר בשם רב אילל פלאי. שם שאז לא אמר לאף אחד, כמעט לאף אחד כלום, מלבד בני המשפחה והחברים הקרובים. 24 שנים חלפו מאז, והיום כמעט אין מי שלא מכיר את השם הרב אילל פלאי. איש החינוך ובעל המנגן ששיריו הפכו לנכסי צאן ברזל בעולם היהודי. שמעתי מרב חשוב שאמר שלימוד התורה בדורנו קיבל משמעות מיוחדת, תוקף, חיזוק וגאוות יחידה בזכות הלחנים והיצירות, ולא פחות הגדיר הרב, השירה מהנשמה, מהלב הטהור. מה יותר מתאים לפתוח את השיחה עם הרב פלאי בתפילה לבורא, תפילה שקיבלה את הפירוש הנכון והמדויק בעקבות הלחן שלו. אוכיל על הכל, אכלה פניו, ישאלה ממנו מענה לשון. לאדם מערכי לב, ומהשם מענה לשון. השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. שלום הרב אילל פלאי, ברוך הבא, לאולפננו.
שלום וברכה.
יישר כוח שהרב נענה להזמנה שלנו, לא מובן מאליו, מעריכים מאוד את ההגעה של הרב לכאן. התוכנית הזאת כשמה קני, שיחה אישית. אולי לפני שנתחיל את השיחה, הרב, הרב מחנך, הרב ראש כולל בעברו, הרב רם בישיבה, הרב איש מדהים שמשפיע על המונים בעולם, הרב כמובן יוצר, מלחין, בעל מנגן, בעל תפילה. איך להגדיר, איך להציג את הרב שמדברים עכשיו מול מאות אלפי מאזינים וצופים? איך נכנסים לשיחה הזאת? עם מי אנחנו מדברים?
טוב, זה הכי פשוט, עם אילל פלאי, זה...
הרב אילל פלאי.
טוב.
אנחנו נדבר על הכל, נשתדל בעזרת השם, ושיחה פתוחה, והרב ירגיש גם בנוח לא לענות לשאלות עם, או לעבור נושא אחר, ככה באמת אנחנו רוצים להרגיש פתוח וללמוד ולהתחזק ביחד. אז אולי נתחיל בשילוב, יש קשר או מה הקשר בין היכל הנגינה לעולם החינוך, חינוך התורני ובכלל?
הרי כל העסק הזה של הקשר שלי לעולם הנגינה הוא לא משהו שתכננתי, לא משהו שחשבתי שכן שאני אגיע אליו. המסלול, מסלול רגיל של בחור בישיבה ואברך בכולל. ידעתי שפה ושם אני, יוצאים לי ניגונים שבעיניי היו נראים לי טובים. אבל לא חשבתי לעשות מזה משהו. הדברים התגלגלו, וזה נהיה משהו יותר, יותר מוכר ומפורסם. ודאי שהיום בתפקיד שלי כמחנך, כרב בישיבה, הכוח הזה של הנגינה, הוא יש לו המון המון תרומה לקשר עם הבחורים ולהשפעה עליהם. אני נוהג לומר שמגיד שיעור טוב זה בעל מנגן טוב. מגיד שיעור טוב זה לא רק לומר את הדברים ולהסביר אותם טוב, זה גם לנגן את זה. לנגן את השאלה ולנגן את התשובה. והתורה נקראת שירה, היא נקראת שירה גם בגלל החלק הזה שהיא אמורה, היא אמורה להתקבל אצל השומעים כמשהו נעים, כמשהו שלא משעמם, כמשהו שמושך.
זה לגבי התורה וחינוך, זה היינו הך, גם לחנך בנגינה בעצם סוג של, לא בשירים עצמם, אלא באותה נעימות, באותה מתיקות.
אני אומר כך, אני בעבר, היום פחות, בעבר הייתי מבקש מתלמידים בסוף שנה, לכתוב משהו מתוך כל הקשר שנמשך על פני שנה לפחות, בישיבה קטנה זה יכול להיות גם יותר, מה הנקודה שלקחתם איתכם? ומאוד הופתעתי כשהיו כאלה שציינו את אותם פעמים בודדות שישבנו יחד ושרנו, למרות שבמסגרת תפקידי כרם בישיבה אין הרבה הזדמנויות לעשות את זה, עסוקים בלשבת וללמוד.
אבל זה מה שתפס אותם.
אבל מעניין שהמזכרת שלהם, מה הם לוקחים איתם, מה החוויה שמלווה אותם משנה שלמה, שאנחנו יושבים יום, יום שעות, ולומדים ומדברים, כמה פעמים שישבנו ושרנו, זה משהו שנוגע לנפש, זה משהו שמשאיר רושם לנפש, שממשיך הלאה. אז כשיש קשר שנשמע בכל דרך שהיא, אז זה שומר את כל מה שהיה. אז אם דרך הנגינה אנחנו מצליחים לשמר קשר, זה משמר את הקשר של הלימוד, של השיחות, הכל הכל דרך זה.
הרב מדבר על הזיכרונות המתוקים של הצעירי הצון שלנו, שבאמת מהישיבה הם זוכרים את השירה ואת החוויה הנגינתית, השירתית עם הרב. אולי יש לרב את הנוסחה, או איך הרב פועל מול תלמידים, בדור שאפשר להגיד עליו מרואי השחורות, שהלך עלינו, והדור החרדי, והדיגיטל הורס אותנו וכו', ופיתויי הדור והכל, אבל בוא נהיה אופטימיים, ובאמת לא אלמן ישראל, ויש דור דור ואתגריו, דור דור והפתרונות שלו. מה הנוסחה היום, אני שואל כאבא לילדים, ומאזינים ששומעים אותנו עכשיו, מהניסיון של הרב, לגדל דור צעיר שיקבל את היסודות הנכונים, שבאמת יוכל לעמוד, עולים לשם גדול, אז בכלל פתאום עולם אחרי נזרקים לרחוב, אם אפשר להגדיר את זה ככה, במילים עדינות עוד.
שאלת השאלות. קשמת למצוא איזושהי נוסחה שנותנת מענה לכל בעיה שהיא, אם זה עם טכנולוגיה ודאי. מה שברור, לכאורה נדמה לי שזה הדבר אולי היחיד, חוץ כמובן התפילות שאנחנו כהורים וכמחנכים צריכים להתפלל בלי הרף. אדם שטוב לו, בחור ישיבה שטוב לו בישיבה, בחור ישיבה שהתורה היא חוויה אצלו, זה משהו מתוק, אז זה נותן לו את הכוח להתמודדות מול פיתוי אחר. הרחוב היום מציע המון דברים, קורצים, מפתים, וכשאני צריך לעמוד מול זה ולהגיד זה אסור, ואוי ואבוי, הפיתויים כל כך גדולים שהם כבר למדו, הם למדו גם לעבור את זה. אם לבחור יש את החוויה האישית שלו, את הסיפוק שלו, בישיבה, בלימוד, בעבודת השם, זה יכול לעמוד לו מול הדברים האחרים, כי כשהוא טעם את האושר ואת המתיקות הזאת, אז יש לו לאן לחזור, יש לו לאן ללכת, לא יהיה לי את זה, יש לי תמורה במקום זה. והחלק הזה של הנגינה, של השירה, ודאי תורם המון 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 להרגשה הזאת, לחוויה הזאת, להרגשה הנעימה הזאת. כמובן שאם הקשר של המחנכים, של הרבנים עם התלמידים, הוא קשר של משפחה, במובן שתלמיד רואה את הדבר הכי טבעי, לבוא בבוקר ולשתף את המגיד שיעור בשמחה שהייתה בבית, או אפילו בסוודר חדש שהוא קנה. כן, אני חושב שמגיד שיעור מותר לו לשאול בחור משקפיים חדשות.
יודעים לעשות את זה היום? דור הרמים של היום יודע לעשות את זה?
אני לא יודע, בישיבה שאני נמצא אני חושב שכן. היחס האישי הזה, כן, אתה שם לב אליי, אני לא אחד מתוך, כן, אפילו לפרטים הקטנים האלה, זה נותן לבחור, וזה לא נעשה ממקום של אני עושה את זה כדי, לשם שומעים לחנך אותו, כי באמת, אנחנו נמצאים שעות, רבנים התלמידים.
יותר מההורים נמצאים האלה.
הרבה יותר מההורים. יום יום. איפה הוא מרגיש שאנחנו ביחד, שאנחנו כמשפחה אחת? ועוד פרט אחד בעניין הזה. אני נמצא מלמד בשיעור א', בבוקר, עיון מה שנקרא. אני לא אומר דברים שלי. אני מיישם דברים שאמרו כל גדולי ישראל. ככל שבחור יהיה יותר מחובר למה שהוא לומד. שזה אומר לפשט, להבין את מה שהוא לומד, להבין את הגמרא, להבין את הרש"י ואת התוספות, פחות להתעסק בעוד ועוד ידיעות, עוד ועוד חקירות וצדדים, שהוא פחות מתחבר להם, הוא פחות מבין אותם, הוא יודע יותר טוב לדקלם אותם, זה הרבה יותר מרשים, זה הרבה יותר לדפוק על השולחן, הוא יוצא עם תחושת סיפוק הרבה הרבה יותר גבוהה. ועם הרבה סייעתא דשמיא, והנעימות שהתורה יכולה לתת לנו, זה בעזרת השם יכול לעמוד כמחסום, כמגן בפני כל מה שהרחוב מציע לנו.
וואו, רצנו קדימה ישר לסוף, לפאנץ של החינוך והנגינה, אז אולי נחזור קצת אחורה. רב אומר, לא חשבתי, לא דמיינתי, לא תכננתי להיות בעולם הזה של הנגינה. בתור ילד, בכלל אולי בבית, בוא נתחיל מהבית, אתם באים מבית, הרב בא מבית, בבית של רבי יודקה פלאי, האגדי והמפורסם, זיכרונו לברכה, ולמעלה בקוידש של סבא משגיח וכולי, והסבא רבא והסבא, רבי יש את הקרוב על שמו. אולי נכנס טיפה לבית הזה, בעיר העתיקה, בירושלים, חלום אולי של ילד ירושלמי, בית שהוא בית של חסד, תורה, שילוב של המון דברים, נכון?
נכון, נכון.
אני שואל והפנים מהירות למי שרק שומע אותנו ברדיו ולא רואה ככה של...
העיר העתיקה זה באמת מזכרת מאוד מאוד מיוחדת, שבה גדלתי כילד עד גיל 10-11. אבי, עליו השלום, בכינוי יודקה, אמר לי לפני הרבה שנים, ראש ישיבת כפר סידים, רב מן, שיודקה אומר, מותר לך להגיד, כי יודקה זה לא שם, יודקה זה מושג. אז למרות שבן אסור להזכיר, להגיד את שמו של אבא, יודקה זה מושג.
אז למי שלא מכיר את המושג, או לא שמענו ככה.
זה מושג באמת של נתינה בלי גבול. נתינה וחסד, ולחיות את השני, ולעשות למען השני יותר ממה שאני עושה עבור עצמי, ובעיקר בכל מה שקשור לתורה ולקירוב, ממש להפקיר את עצמו לדבר הזה.
שאיך זה בא לידי ביטוי? איך כילדים הרגשתם את זה?
כילדים הרגשנו את זה, בעיר העתיקה זה היה ישיבת אש התורה. ישיבת אש התורה שהיום היא הפכה למעצמה גדולה, רב נח ויינברג, נכון? אז הייתה בתחילת דרכה. ואני זוכר שכילדים, אבא לקח אותנו לאיזשהו מבנה, שהיה צריך לתפוס אותו בשביל הישיבה, אז כל המשפחה הייתה שותפה לדבר הזה.
עוד לפני האימפריה שיש שם היום.
ממש.
היסודות של זה.
עוד לא היה כלום. היו צריכים לתפוס איזשהו מבנה בעיר העתיקה.
מה היה המנוע שלו?
המנוע שלו זה לחיות את השני, לחשוב עליו, ולכוון את כל מה שהוא עושה, שבאמת הנקודות שעליהן דיברנו, של תורה, של קירוב, של הרבות קדושה.
אולי בזמננו איש אחר במעמדו, בתפקידיו השני בעשייתו, היה כל יום בכל העיתונים, בכל הסרטונים, ובכל הרשתות, נמצא וקיים, הוא לא היה שם.
כן.
מי שקרא כתבות אחרי פטירתו, אמר, וואו, איפה נעלם, איפה היה האיש הזה?
אז בכלל, אתה באמת נוגע פה בנקודה מאוד מאוד מורכבת וקשה, שהיום לאדם קשה לשמור על הפרטיות שלו. כמעט ואין אפשרות כזאת, בין אם ירצה, בין אם הוא לא ירצה. פעם, אדם שרצה להיות צנוע, יכל לעשות את זה, ואתה צודק. מאוד יכול להיות שבמצב של היום, הוא לא יכל לעשות את מה שהוא היה עושה אז.
חלק מההצלחה שלו, אתה אומר, הייתה בסתר ובזה שם.
הוא לא יכל לסבול, הוא היה סובל כשהוא מדברים עליו. לגרום לו ממש סבל אמיתי, לא הצגה.
זה שהקים מערכת עיתון ראשונה מסוגה אז במגזר החרדי, אחר כך קמו גם אחרים, כבר מזכירים את המשפחה, אז כמובן יש פרבי לפלאי, והזכרנו את האבא, אז יש אחים שלפחות אנחנו, חלקנו מכירים, עם המפורסמים שהם, המפורסם שבהם זה אלי פלאי.
כן, אלי, אחי הגדול. שאומר
מי שלקח את העיתון שהאבא הקים, וככה באמת פיתח אותו אימפריה של ממש. אז אנחנו נמצאים בעיר העתיקה, גדלים בבית של עשייה, חסד, רבנים, פוליטיקאים, אבל באמת לא נוגע בית. איפה החלק של השירה מעניין אותי? כי חינוך הבנו, חסד הבנו, מאור פנים, רואים מי שצופה בנו.
אבא עליו השלום היה תמיד דואג לחזור ולהזכיר, כשמדברים איתו על ההילל שמלחין ניגוני, אומר, זה לא ממני, זה מהאימא. הוא אמר, זה מהאימא, קודם כל כדי להתנער שזה לא קשור אליו. וזה גם, זה גם מאוד מאפיין אותו, שאני לא בעניין. עם מי שתחיה, אימא, יש לה כן יותר...
חוש מוזיקלי.
כן. גם לא הגיע מבית של חזנים ובעלי תפילה, אבל אם צריך לבחור בין אבא לאמא, זה יותר מצד של אמא.
שמה זה אומר? ניגנת, שרת, שולחן שבת, שירים,
כלי
נגינה.
היה בבית אורגן, אמא הייתה מנגנת עליו. שירה בזמירות שבת היה...
טוב, הזכרנו את האחים, אז לא נשאל מי שר יותר יפה, אבל זה היה חלק שלך.
כן, לא יודע, זה היה נורמלי, לא יותר מבית רגיל.
באיזה יום או באיזה נקודת זמן יודע רבי לפלאי שיש לו לחן שלו, שיש לו שיר שהוא לא רק שר בבית עם האחים הגדולים והקטנים, או מלמד את פיני, שהיום כבר הרבה שנים, גם מלווה אותך וגם מוזיקאי מכונן, בסוף ליתר הכישרונות שלו. מאיפה מגיע המקום הזה שיש לי לחן?
אמא מספרת, אני חושב שאני גם זוכר את זה, זה היה בעיר העתיקה, בתור ילד קטן, כשאני חושב שישבתי על הרצפה, או שכבתי והתעסקתי במשהו, והלחנתי את הניגון הראשון על מויז צור ישועוסי. כן? הוא ילד אולי בן 7.
לחן שיצא?
לא, הוא לא יצא, הוא גם לא יצא. כי...
מעניין.
כן, כן, אבל זה תנועה שחוזרת על עצמה. כן, תנועה שחוזרת על עצמה.
דוגמה קטנה, אף אחד לא שומע אותנו, לא רואה אותנו.
כן, זה הלך משהו, מויז צור ישו עושי, לכון אוהל אשביה. וכן, איזושהי תנועה.
שמע לחן פלאי.
בסדר.
כדאי להוציא אותו.
כן, לא חושב. אני יותר לא מוציא ממוציא. אולי אם נספיק להגיע גם לזה, יותר חוכמה לשמור, לא כל דבר
מוציא. אז זה הלחן הראשון, אבל אז לא ידעת שזה לחן ש...
בסדר. גם חשבתי שזה משהו מאוד טבעי, שאתה שוכב על הרצפה ואתה...
שר שיר.
טוב, עם הזמן, גם בתור ילד בחיידר ובחור בישיבה. אבל מעולם לא, כמו שאמרתי קודם, לא תכנתי לעשות עם זה משהו. וכשאני מקבל מדי פעם טלפונים מבחורי ישיבה נחמדים ש...
איך הופכים להיות הרליל פלאי?
אז אמר, יש לי מתכון אחד לומר לכם. אם אתם מתכננים, אז זה כבר לא קשור אליי. מה אני יודע לייעץ? מי שלא מתכנן. אם אתה מתכנן ואתה בחור להיות מלחין, לא יודע איך לעזור לך, כי אני לא עברתי את המסלול הזה.
יש שלב שכבר נמצאים, דיברנו, מסלול הליטאי, המיינסטרימי, כן, שום, כן, אורל חונון, בסמייר, כולל, שם באיזשהו שלב גיל בוגר, כן, הרב מרגיש שיש לו, אז בתור בחור כבר היה לחן.
כן, בתור בחור, אבל...
ישבו עם החברים בישיבה,
בחדר, ועם גיטר,
שהגיטר לא הייתה בישיבה.
אם היא הייתה, הייתה ממש...
הראשי ולא, לא מקשיב.
לא, לא. אם היא הייתה, הייתה ממש בשלבים המאוחרים יותר לקראת החתונה, זה לא היה מזה הישג גדול. אף אחד בישיבה לא ידע להגיד שיש, אולי כן שרו בקמפ איזשהו לחן.
איזה?
הספרו זה נקרא.
שטרייכר.
שטרייכר, נכון.
אני שדרן של אותה תקופה של השירים, כן. וגם אשר ברדה היה משהו.
איך, איך?
אשר ברדה גם איזה שיר של
פעם. אשר ברדה גם, נכון, גם איזה שיר, הללו, אשר
בחיים. נכון, נכון, נכון.
הספרו זה היה דווקא. מה זה?
זה היה קצבי יותר.
קצבי יותר, נכון. הספרו היה לחן שדווקא...
זה שירים שלא אומרים למאזינים אולי, לדור שאולי שמע בעבר, לפני 20 ומשהו שנה שעוד שידרתי, אז זה היה שירים של אותה תקופה.
הספרו זה דווקא לחן שחבר טוב בישיבה התחיל, ככה ביחד המשכנו את זה. על כל פנים, כשאני התחתנתי, ברזומה שלי לא היה הבחור המלחין, ואשתי שתחיה... לא חשבה שהיא מתחתנת עם מלחין, היה לי, אמנם חיברתי את בוי בשולם ששר ישראל פרנס לחתונה, אבל זה אמור להישאר בתוך הבית, מעולם לא חשבתי לעשות עם זה קריירה, ולהוציא את זה בכלל, והדברים התגלגלו, ידידיה מאיר הזכרת קודם.
אז איך היה החיבור שם בעצם?
עם ידידיה מאיר, משהו הכי מצחיק שיכול להיות בעולם, כשנפגשנו באיזה 7 ברכות, של קרוב משפחה משותף ומשפחת קוק, ושרתי שם אולי את בוי בשולוין, ידידיה היה אז קראו לו שלמה,
כן.
ידידיה זה משהו.
עדיין במשפחה כמו שלמה, כן.
והוא השתתף שם, למד אז בישיבה בבית וגן, וניגש אליי אחרי ה...
שידר כבר אז כאן בימי שישי תוכנית מהידידות, הוא התחיל אז ממש
בצעירותו. בתור בחור?
אז אולי שנה, שנתיים אחרי זה, די בהתחלה. אולי כשהכיר אותך לא, אבל הלחנים הראשונים זה בדוח. זאת אומרת, הוא התחיל לגלגל אותם כשהוא כבר היה לו את הקשר פה עם זמרים, עם אנשים, עם...
אז היה מאוחר יותר.
והוא יכל לכן.
אז הוא הגיע, ניגש אליי אחר כך ושואל אותי, האם הלחן הזה הוא שלי? אוקיי? יש לך עוד לחנים? לא, כן. אולי אני אבוא להקליט אותך, ואני אמכור לך את זה לזמרים. לא נתתי אפילו אחוז אחד. מה אתה רוצה ממני? וניסיתי להתחמק ממנו. אתה לא, לא, בסדר, לא, אין צורך. אמרו לי, מה אכפת לך? אני אבוא אליך, והייתי להקליט אותך, מה מפריע לך? ממש התעקש.
אתה מספר לי מי זה ידידיה, כשהוא מחליט על משהו זה קורה, כן?
בסופו של דבר אמרתי לו, בסדר, תבוא מחר. לא כי התכוונתי שהוא יבוא, אלא התכוונתי בדיוק כך. כי רציתי שהוא לא יבוא. אבל למחרת, בשעה שקבענו, דפק בדלת, בימים הם הגיע עם ווקמן, ועם דווקא הוא חיבר לזה מיקרופון, ובא להקליט. ואני פתחתי את הדלת, וראיתי את הבחור מאתמול עומד כאן. אמרתי לו, אדוני, זה לא היה ברצינות. מה באת?
להקליט אותך.
להקליט אותך, בדיוק. הייתה לו תמימות ונחישות ככה, שמתחברו ביחד, הוא היה בטוח במה שהוא רוצה, והוא האמין בזה בכל מאודו, ולא ויתר. והוא הקליט אותי בעל כורחי.
איזה שיר?
אני לא זוכר מה אז הקלטנו.
שיעור למלך.
עוד לא היה שיעור למלך. לא, עוד לא היה שיעור למלך.
ממש בהתחלה.
כנראה עשה פרו, אני לא זוכר. היו כמה שירים, כמה לחנים, אולי היה איסאוירי שיצא פחות מוכר.
אולי קודם כל זה הזמן להגיד כאן בשם, וואו, מאות אלפי, אולי יותר כבר, מיליונים במשך השנים ששמעו את היצירות ואת השירים.
תודה לדידיה מאיר.
תודה לדידיה מאיר בשם עם ישראל, שהבאת לנו את השליחות, גילית את היעלום, ליטשת את הדבר הזה.
ויאמר לשבחו, אם אנחנו מזכירים את זה, לא רק שהוא גילה. אם לא הוא, המאוד יכול להיות שזה היה נשאר ברמת התחביב. לחן פה, לחן שם. הוא באמת דחף. הוא נתן לי את האמון שיש כאן משהו לא רגיל, יש כאן משהו שונה, והוא ממש היה יושב, נו, תביא עוד משהו, תביא עוד משהו, כך שמעבר לזה שהוא גילה, הוא לא רק גילה משהו, הוא גם שותף ליצירה, בהחלט.
אז היו שירים ראשונים, ואז הגיע שיר עול המלך, נכון? באיזה שנה, אתה זוכר?
זה הראשונים.
די הראשונים, נכון?
בכלל, בכל מה שקשור להיסטוריה המוזיקלית ולתאריכים שירים, אני חושב שידידיה לא ייתן את המידע הרבה יותר מוצלח משלי.
אז בין השירים הראשונים, או השיר המפורסם הראשון, אני חושב, כן? זה היה באמת השיר שיר עול המלך.
שיר עול המלך.
מפורסם, שלי דוורדיגר. אז זמר צעיר די בתחילת דרכו, בן של מרדכי בן דוד, ופה כן שאלתי את הרקע, את ידידיה, אז הוא אומר שהוא ניסה להציע את זה לכמה זמרים, כולל, או משהו כבר פרסם את זה בעבר, אני לא זכרתי את זה, לאברהם פריד, שממש לא היה בכיוון, וזה לא עניין אותו, לא יודע, אני נתן שהוא מצטער על זה, לא יודע. ואז התפרסם השיר שיר עול המלך, ועשה, שוב, כל עולם השמעות היה קצת אז שונה, היה כאן את כל חי, והיה את רוצי הקודש, מה שנקרא אז, לא היה את כל הרשתות, את כל התפוצות הדיגיטליות הוויראליות שלשם הדור שלנו יידרדר, או יתקדם, תלוי את מי שואלים, כן, תלוי, יידרדר, ו...
לא, אני הייתי מתקן, זה בסדר, טוב, טוב, תקן, אתה לבד.
והרב הלל פלאי כבר מזוהה כיוצר צעיר, יש לו שיר שהופך בום בלהיות להיט, ואז זה מגיע, אם מסתכלים על זה בפרספקטיבה של אחורה, זה... במין ככה, אחד אחד שני, עיריות, פעם פריד לוקח שיר, ולכן דוד לוקח שיר, זה לוקח שיר, כל אחד לוקח שיר, אולי ממש כמה שניות מתאימה, לא יודע אם זה לא מתחילת הדרך, אבל הרב נראה שם קצת יותר צעיר מהיום, שימי אם יקרין לנו את הקטע. הרב מכיר את הרבה הצעיר, כן.
אני פחות מכיר אותו, אני זוכר את ה... זה היה, אני חושב, האירוע הראשון, פנה אליי אז הרב זיו אור, ראש הישיבה התיכונית רמת גן, וביקש שאני אגיע לפני ימים נוראים לשיר עם התלמידים. זה היה כל כך מוזר לי, אני כמעט הרקתי את הטלפון, כבר בתקופה הזאת כבר לא תרקו טלפון, אבל פשוט לחצו על ה... ולא הייתי מסוגל להבין, על מה אתה מדבר בכלל? יומים לא הירואים. יומים עדין. מה עכשיו לשבת לשיר? מה אתה רוצה? והוא אמר לי, אני יודע על מה אני מדבר, אני מכיר אותך, שמעתי את השירים שלך, תבוא. בפעם השנה שבאתי, לא הסכמתי להופיע, אמרתי, בוא נראה על מה מדובר. כשהגעתי ראיתי שמדובר משהו אמיתי. משהו... יכולים לומר, כן מתאים, לא מתאים, אבל הוא משהו אמיתי.
זה באמת היסטוריה, כי היום בציבור הכי חרדי, ליטאי, סדר נכון ליום כיפר, סדר נכון לראש השונה, סדר נכון לפסח, לשבוע, זה חלק, זה הפך להיות חלק מה...
אז היה ממש...
סליחות בסגנון, כן, גבולות, ודאי, ודאי, לא נכשיר את הכל, אבל ברעיון.
אגב, אני עובר לשנה האחרונה, הייתי בישיבת וולפסון, מה שנקרא, והיה שם תלמיד שטבע בבין הזמנים, ועשו איזה ערב לזכרו עם סיום, ובסוף הערב, זה היה באלול, ישבנו ושרנו נוסח ימים נוראים. זה היה הכנה שאין כדוגמתה לימים נוראים. אני חוזר לרמת גן, וכשראיתי שאפשר לשבת ומתוך שירה, לפתוח את הלב ולהתכונן, כמו בכל מה שצריך ברגש, בכוונה לימים נוראים, אז זה הפך למסורת כל שנה, המון שנים כבר, שכבר מגיע לאלף איש שיושבים שם, ופשוט יושבים במשך שעתיים, יושבים ושרים ומתפללים.
איך עובד החיבור הזה באמת, שהרב חי את העולם הניטאי, ושמענו אפילו עד כמה, שזה היה מופקה בכלל לעשות אירוע כזה, וחלפו השנים, ולצד העשייה התורנית החינוכית, או את אותה עשייה התורנית חינוכית, הרב עושה גם, לא נגיד על במות, כי זה לא נגזים, כן, גם על במות, אבל באירועים תורניים, באירועים ישיבתיים, באירועים של הציבור החרדי, באירועים של הציבור החסידי, באירועים של הציבור הדתי-לאומי, החרדלי, מה שנקרא חרדי-לאומי, איזשהו קונצנזוס, לא רואים את זה אצל כל אחד.
זה מגיע ממקום טוב. אנחנו בעולם הישיבות התחנכנו, ובצדק כמובן, שאין לבחור ישיבה דבר וחצי דבר חוץ מלשבת וללמוד. זהו. וזה הדבר העיקרי, ואין בלתו. כל דבר אחר, כמובן אם זה מוזיקה, שזה משהו, שזה כבר זה תחום שלם, אין מקומו בישיבה. התוצאה של זה, הפחות מוצלחת היא, שזה הפך להיות משהו שהוא הוא, הוא, הוא מחוץ לגדר. אז אם אפשר להשתמש בשירה, לחיזוק בתורה, לחיזוק בתפילה, לחנה למים נוראים, אז זה איבד את המקום שלו, והיום, בקמפים של ישיבות, לא יביאו את הלל פלאי. כי בקמפ של ישיבות, באנו להנות, באנו להתפרק, באנו לעשות חיים. הרב פלאי, עם כל הכבוד לך, כבד עלינו.
תבוא לפני ראש השונה.
כן, אולי לפני ראש, לפני ראש זה לא מתאים, אז אל תבוא. וכשאני הגעתי, בשנים שהייתי מגיע להרבה ישיבות, והייתי דורש לא למחוא כפיים ולא לצלם, הוא אומר, עזוב. אז היום בקמפים יביאו זמרים, אורות, קליפים, מצוין. הציבור הדתי-לאומי, הוא לא התחנך על ה... כן?
הוא... מותר יומיים לפני ראש השעונה, זה חלק מה...
אז אצלו, בגלל שלא העמידו את הדבר שהעמידו אצלנו בישיבות כדבר שאין חוץ ממנו, אז כל דבר שבעיניהם יכול לגרום להם לקירוב, יכול לגרום להם לרגש ולכוונה, אז זה מתקבל בברכה, לא רק מתקבל בברכה, זה מתקבל בעבודת השם אמיתית. כמו שאמרתי, יושבים שעתיים, עוצמים עיניים ובוכים.
אז קודם כל, תוך כדי הדברים, אנחנו מקבלים עוד תשובות לשאלה הראשונה, מה הרב? חינוך, תורה, שירה, איך מחברים ביניהם, הנה אנחנו שומעים ומקבלים את זה. אז אנחנו עוסקים בשירים, יש לנו עוד נושאים, וואו, הזמן רץ. אז דיברנו על עדינו, על סי סובי, על תורי קדושו, על בי סנג, יש גם את השיר קדושה, שאם דיברנו על הציבור הדתי, שגם שיר שנכנס גם בציבור החרדי, וכמובן עוד ועוד ועוד שירים, דיברנו על העיקר העיקרים שלנו, שזה התורה. נכון? אין לנו שום דבר, אין לנו שיעור רק התורה הזאת, ולכן פחות מקום מתאים לאירועים וכו'. אחד הילומים המתוקים של הרב, ללא כל ספק, זה השיר המתוק, זה על מתיקות התורה. ואולי מיותר או לא מיותר להגיד את המילים, אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא ייחשב ביניהם ולא עולם כסף וזהב לי מאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם הוא, איך זה נשמע בעברית, צריך לבוא לשון הקודש, אבל הקטע של אור החיים, איך, מתי מגיע שיר טיל בליסטי כזה של משתמש במונחי המלחמה שלנו, כן, של היום, מה זה?
יצא לי לספר בכמה הזדמנויות את הרקע, אין לי לכל לחן, אנשים מצפים לפעמים שיהיה סיפור לכל לחן. אמרתי פעם למישהו שביקש ממני, מה הסיפור שמאחורי הוא הכילו? אמרתי, יש לי הרי מיגו, שאחדתי לספר לך איזה סיפור שאני רוצה, זה, אני לא מנצל את זה בשביל לשיר הזה, מתיקות התורה, יש באמת רקע מאוד מאוד מעניין, נעשה אותו בקצרה, התבקשתי להלחין את הניגון למילים האלה. לא הייתי מעיז מעצמי לגשת להלחין את זה, כי להלחין זאת אחריות. וצריך לדעת מה להלחין, ויותר מה לא להלחין. לצערנו, פחות ופחות... טוב, את המילים האלה פחדתי להלחין. לקחת מילים שמדברות על... כשהאור חיים מבטאת בתיקות התורה, משתגעים על התורה. התבקשתי, ובוא ננסה. קבעתי זמן, ולא הצלחתי להתקדם. הגעתי עד הקטע של היו, לא, עוד לפני שהמנגינה. ולא ידעתי, לא מצאתי שום דרך איך לבטא את זה. איך מבטאים במנגינה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. וכך עבר זמן, והגיע כבר, זהו. הזמן הסופי שצריך להגיש, ישבתי מיואש לחלוטין, ופשוט ממקום של הכרתי באפסיות שלי, שזה אין לי כלום, זה לא מה ממני, ופשוט התחננתי להגדול בחור, תן לי, תן, תגיד, איך אומרים את זה, איך עושים את זה, וזה ממש הייתה מתנה שקיבלתי אותה, ושאלת המיליון של כל מלחין, האם השיר הזה יתפוס או לא יתפוס, אותי זה תפס מהרגע הראשון, התרגשתי מאוד מאוד, וידעתי שכן, כך שרים את משתגעים ומתלהטים אחריה. וברוך השם שבמהלך השנים זה באמת הביא להרבה חיזוק.
אבל אמר מקודם שלא לכל לחן יש סיפור, אני חושב שסיפור אחד טוב שווה כמה סיפורים של לחנים. וכבר הרב ענה לי על אוכילה שאין סיפור מיוחד.
לא זוכר.
אבל אוכילה זה נשמע כמו שזה ירד מששת ימי בראשית, ככה בתוך נוסח התפילה, אפילו לא מראה ישיבתי, כי שרים את זה בליטאים, ושרים את זה בעממי, ושרים את זה בעדות המזרח, ושרים את זה בדתי לאומי וכולי וכולי, בכל הציבורים, ששוני יום כיפור, בקודש הקודשים להיכנס עם לחן, זה צריך להיות כאילו הרגשה מרוממת.
אז כמה היה לי טוב להגיד שכיוונתי בזה והתפללתי על זה, ולכן זכיתי, מודה, לא התכוונתי, יותר מזה, אני אגלה, נראה לי לראשונה, שהבסיס של המנגינה בכלל הייתה על מילים אחרות.
אוי ואבוי, אם נוסיפים את זה.
כן, ממש ככה, ודבר נדיר, כי כמעט בכל השירים ליוצא מן הכלל, המנגינה היא רק אחרי שאני ברור לי מה אני רוצה להלחין.
המילים.
אין מנגינה ואז מלבישים אותה. פה זה בכלל על מילים אחרות, לא יודע, לא זוכר איך זה ידלגל או יחילו, לגמרי בהסך הדעת, אין לי שום חלק בזה, אין לי הבנה והסבר למה זה הגיע ואיך זה הגיע, למה שזה
אין ספק שאני חושב שכל מי ששומע אותנו עכשיו יסכים, שבאמת יש שירים טובים ויפים יש בעולם השירים שלנו, ובהרבה שירים טובים של הרב, ודיברנו נתיקות התורה שזה משהו באמת, שיש שם פשט, רמש, דרס, סוד, אולי כל העולמות של לימוד, אבל... אוכילה, זה בכל הסגנונות, ואני לא יודע אם כשהרב הלחין או ביצע את זה לראשונה, הרב חלם שביום מן הימים יגיע לרגע הזה, ואנחנו, קטע קצר שהיה ממש לא מזמן, אני מאוד התרגשתי כשראיתי אותו. שרביקה לו או שירו מוזוי הביו ונונוס ביד נפחונו אבל זה מרטיט, מרן, הגאון, הצדיק, רבי שמעון גלאי, בכנס של חיזוק עמלים לפרנסתם, כמו שמוגדר בלבטים, או לא אוהבים את הביטוי הזה של חיזוק, שעבר כאן בשידור אגב, ותגובות מדהימות שהיו, יישר כוח למארגן. רבנים דיברו והביאו את הרבי ללפלי לבצע שירים, ואז ממש לקראת הסוף, בסוף החילו הרב שמעון גלאי, מישהו הביא לו מיקרופון, ורואים את ההפתעה על הפנים שלך, שאתה לא יודע מאיפה זה מגיע, וכשהיה איתו החילו במקור, הרב לא חלם שהוא ישיר יום אחד דואט עם גדול הדור.
נכון, נכון. כמו שאמרתי, אין לי חלק בזה.
נצא שנייה מהשירים של הרב. אפשר לדבר על המוזיקה החסידית של דורנו? יש דבר כזה? אם את הרב יגדיר לידידיה מייסד המוזיקה ליטאית הישיבתית, מוזיקה חסידית פעם הייתה הגדרה לשירים של קרליבך ושנקר, ובן דוד ופריד, ושווקי ודדי, ושטייכר, ולהבדיל, כן, בן חיים לחיים, כולה. מוזיקה חסידית שהייתה סגנון מסוים, מונה ולאופר וכולי וכולי, וסליחה מי ששכחתי, אני אומר את זה בצער, כמי שעוסק בכלי תקשורת שהרבה שנים מביאים סגנונות שונים, וכמובן זה מה שיוצא, ויש לנו את החלק ואת התהליך שלנו, ולכל דבר משמיעים וכולי, ואחרי כל הסינונים והביקורות שעוד כועסים עלינו לפעמים, ואולי פעם הרב יראינו אותי אז נדבר על זה, עדיין יש הרבה מאוד שירים, ואתה אומר, הוא אוהב את זה, הוא אוהב את זה, והיוצר הזה את זה, ומי אמר מה זה מוזיקה, ומי אמר מה בחורי הישיבות שהרב הזכיר מקודם רוצים מהם לשמוע, ואולי הם רוצים סגנון אחר, ופתאום מילים מהמקורות הפכו למילים בעברית. פתאום מילים בעברית, הזמרים הכי ישיבתיים, כל שיר שהם רוצים, זה מה שהציבור רוצה, זה החוסן קל רוצים שאני אשיר, מה אתה רוצה אבי, מה אתה רוצה ממני ברדיו? מעניין אותי לשמוע את ה... אני לא יודע מה הדעה של הרב.
לא בטוח שאתה אוהב לשמוע.
אני פה בשביל לשמוע את דברי הרב.
אני גם לא רוצה להתאפס כמוכיח בשער וכמבקר, כאילו אני מגיע מאיזושהי עמדה שיש לי את הזכות לומר ביקורת, אבל יש לי ביקורת רבה על המוזיקה של היום ועל כלי התקשורת ש...
מקבל באהבה, בהכנעה, ומקבל עצמי בלי נדר להשתדל יותר. אחרי השידור אני אתקן את הרב כמה זה קשה וכמה באמת צריך באמת ללכת בין הטיפות.
יוצא לי לשמוע בדרכים את ערוצי המוזיקה, נראה לי, פלייליסט נקרא, נכון?
חיים מיוזיקה.
רשימת השירים.
כן, נשמע אותה. פלייליסט, נכון? הלעיתים זה פלייליסט, בעצם זה רשימת הנבחרים, שיש איזה צוות של אנשים.
עכשיו, לא יאומן שמתוך אלפי שירים, רשימת הנבחרים, לא רק שהיא חוזרת על עצמה, משום מה, אלא הכל זה מהשנה האחרונה. בניסויים של הילדים שלי שיהיו בריאים, התנאי שעשיתי עם התזמורת, במקום להתחיל להיכנס איתו לניואנסים, תשאיר את זה, כן, את זה, לא, אמרתי לו, בוא נסכם, אתה לא שר שום שיר מהשנה האחרונה.
עשה תחרות על חתונות? חתונות של הילדים שלי? נו. עשינו אנשים, טוב, מראיינים את הרב, ומראיין שהרב הראיין אותי עוד כמה שנים, גם.
אבל זה היה התנאי, ואז קרה הפלא הגדול. ברגע שהוא
קברים, ולא בעברית, ולא מוזרים, באמת איזה שיר שניים שבאמת, שנבדקו ו...
אז השתחרר מהשנה, ברגע שהתופעה הזאת, שאם שיר יצא, אז צריך לשיר אותו, למה צריך להיות ככה?
זה קרה גם בשירים של הרב.
נכון.
זה שיר של הרב, הוא עלהית עכשיו.
אבל להבדיל, דיברנו על איכילו, דיברנו על תיקות התורה, אנחנו מדברים על דברים שהם...
הרבה שנים.
אמר לי אחד המעבדים היותר בולטים היום, שהיום כשזמר מגיע לבקש עיבוד, הוא עסוק רק בדבר אחד, הוא צריך חיי מדף, נתת לו חודש, הוא מודה לך בשתי ידיים, הוא לא עסוק איזה תוכן אתה מעביר, כמה רגש, כמה כוונה, הוא עסוק בדבר אחד, אני זמר, אני צריך להתפרנס, הדרך שלי להתפרנס זה בהשמעות, ככל שתשמיע אותי יותר, ככל שהשיר יהיה מוזר יותר, שונה יותר, וככל, עוד מילה אחת, וככל שהקליפ המטופש שאני יוציא, עוד, יהיה עוד יותר משפיל אותי, ומעמיד אותי מגוחך, אז יסתכלו על זה יותר. אז יהיו לי יותר עבודות. יצא לי לראות כמה קליפים. הקשר בין השיר לבין הקליפ, הוא לא, אפילו לא מקרי. לא הבנתי למה כששרים צריכים ללכת...
אני סול מרצת שחורה עם, עם משקעות חריפים.
אני יכול להבין שאחד עושה קליפ, הוא מצלם את עצמו באולפן, עומד ושר.
בואי נשאלו להם, איפה הרב פלאי היה עד היום? יש פה אנשים שעומדים ואומרים, כל מיני אנשים באמת, חלילה, יש זמרים אהובים וטובים, ומפיקים ויוצרים, שעושים גם דברים טובים, אבל הם יודעים, הם מוצאים את אותם לעיתים המוזרים האלה, ומנסים להגיד, אבל זה מה שהציבור רוצה, זה מה שהוא רוצה לשמוע.
עכשיו,
צריך לעשות תיקון בנושא, אני מקווה לעצמי.
המשפט הזה הוא תירוץ לא רציני. זה מין מעגל כזה, כן? הציבור רוצה, והציבור רוצה כי אתה רוצה אתה,
ואז הרדיו ממילא משמיע, ואז זה מה שהמאזינים מבקשים לשמוע, כי זה מה שהשמעת.
אני צריך לעצור את זה, אז אני אמרתי, גם אם אני אתולך אחרי מה שהציבור רוצה, לא חושב שהייתי היום במקום שבו אני נמצא, אני השתדלתי בסייעתא דשמיא גדולה מאוד במהלך כל השנים, לא לעשות מה שהציבור רוצה, למה שאני חושב ומאמין שאותו צריך לעשות.
אולי הזדמנות להעביר באמת, בהקשר למה שהרב אמר, יש מסגרת הגדרים והגבולות שמנסים לשים כאן, עם, באמת עם רבנים, אנשי מקצוע, אז אגב, שיר שיוצא, גם אם המילים יהיו שירו למלך, אבל עם הקליפ שלו, לא ראוי, מה שנקרא, לבית החרדי הסטנדרטי, גם השיר לא יושמע. זאת אומרת, לא רק הקליפ לא יעלה לאתר, גם השיר לא יושמע, ויש כל מיני גדרים וגבולות.
אני מאחר וקליפים, אני לא מכיר מספיק כדי להגיב ל...
לא, אני אומר, פור, מה שהרב אמר שיש קליפים מוזרים, אז אני אומר, גם אם השיר הוא חסידי טהור ב-100%, עם הקליפ שלו מוזר...
אבל בעיניי קליפ מוזר זה לא רק אם הזמר הלך עם גופיה. בעיניי קליפ מוזר זה כל דבר שאדם נורמטיבי שמכבד את עצמו לא יעשה.
לא היה מצטלם ככה, אולי רוצה שהילדים שלו יראו את זה.
ממש לא כך.
נכון.
אין להם? טוב, נו. בוא נעבור נושא.
נעשה על זה פרק נפרד, הרב. אני מזמין פרק נפרד, נושא המוזיקה, ויש לי גם הצעה לנושא הזה, באמת לאלוהים.
תעבור נושא.
אז הבנו את מה עמדת הרב.
עוד מילה אחת. יצא לי לומר באיזו הזדמנות שהופצה, ששאלו אותי למה בשנים האחרונות לא יוצאים לחנים. האם הפסקתי להלחין? התשובה היא לא. לא הפסקתי להלחין, אני לא מלחין פחות מפעם, ורק הלחנים מגיעים לאנשים, לגופים פרטיים, למוסדות, סמינרים, או אנשים פרטיים, הם לא מגיעים לזמרים. ואני אמרתי את המשפט, כי אין זמרים שחושב שיכולים לבצע את מה שאני מלחין. אני הפכתי להיות פחות רלוונטי, וקיבלתי כמה תגובות על זה, מזמרים שנפגעו מהמשפט הזה, ואני עדיין עומד מאחורי זה, לא חלילה, לא דנת האישיות שלהם בכלל. אני לא חושב שזמר שמבצע שירים שבעיניי הם לא עוברים את הסף המוזיקלי. לא ה...
לפני התוכן עוד.
לפני התוכן. אז לא חושב שאני מתאים להיות, לא יודע, אני יודע לשים את עצמי בצד. אין בעיה, תעשו, מתאים. אז יש, נותרו כמה.
אני חושב, אני חושב שגם אם זמר מוציא כל מיני שירים לריקודי הבת מצווה או ריקוד של החיות של החתן בחתונה, לא יקרה שום דבר אם כן הוא ישיר גם שיר והוא ירצה גם לשיר שיר של הרב. אני חושב שבעיבודים של היום אין שירים של 7 דקות, אתם ליום דפגרים מיוחדים, אז שירים צריכים יותר קצרים, זה כבר תלוי בעיבוד, אבל בהחלט יש מקום לתקן, וכמו שאמרתי מקודם, אני חוזר כבר פעם שלישית, באמת יש מקום לתיקון גדול, אני שמח על השיחה הזאת, ואנחנו בעזרת השם נגיע לשם. הזמן רץ כל כך מהר, ויש לי עוד הרבה דברים שרציתי לדבר עם הרב. אני רוצה, חלק האחרון של השיחה באמת מאוד מיוחדת הזאת, אני מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות, לחזור עם הרב שנה וחצי אחורה. ט"ו באב, אנחנו מדברים על ירושלים, עיר הקודש, משפחת פלא הצעירה, הקלה הצעירה של הרב, כמה חודשים?
חצי שנה.
חצי שנה אחרי חתונה, יחד עם עוד עמך ישראל שנמצאים ברחובה של עיר, יום טבעי, סתמי וסטנדרטי, חוץ מהמיוחדות של היום הזה. אסון נורא, עומדים בתחנות אוטובוס, רחוב שמגר, זכור לנו הדבר הנורא הזה, אוטובוס מתדרדר, יש שם הרוגים, יש שם פצועים קשה, והשם בת שבע פלאי מאז נחרט לאנשים לתפילה, אז רוצה לחזור עם הרב לרגעים האלה, ליום הזה.
אני אקדים ואומר כך, אני רוצה להתחיל מה שנקרא, יש שני דברים לומר, שתי נקודות, ואני רוצה להתחיל מהנקודה השנייה, אז תשאל, אז למה אתה קורא לזה נקודה שנייה? כי לפני שאנחנו עוסקים בדבר בעצמו, זו אולי באמת הזדמנות מאוד מאוד חשובה להעביר את המסר הזה. זה לא המקרה היחיד שאנשים לצערנו חווים בבית, במשפחה, ו... בלי שהם רוצים, הם הופכים להיות נחלת הכלל. על אחת כמה וגם שמדובר בזוג צעיר, בתחילת החיים שלהם, הם פתאום, ביום בהיר, השם, כמו שאמרת, בת שבע פלאי, הופך להיות שם שכולם מכירים אותו.
בת שבע בצער החיה, כמה יותר רשומה ללוחות בבתי הספר, בחיידרים, ברדיו, בתפילות.
ועד היום הזה אני פוגש אנשים יקרים שאומרים לי בהתרגשות, שממשיכים להתפלל. אז מה שקורה, זוג צעיר, בונה לעצמו את הבית, בונה לעצמו את החיים, ובבת אחת, היא פתאום משהו שכולם מדברים עליו, וכולם, מי שפחות רגיש גם רואה, כל מיני תמונות וצילומים לא אחראים, והזוג הצעיר הזה נמצא בסכנה. הוא נמצא בסכנה של לאבד את הפרטיות שלו, לאבד את המקום שבו הם צריכים להיות כדי לבנות את החיים שלהם. ויכול להיות שזה מגיע אולי ממקום טוב של אנשים שרוצים לעזור ורוצים להתעניין, אבל זה דבר שאי אפשר לשכוח אותו, אי אפשר להתעלם ממנו. במיוחד במצבים כאלה שאנשים חרב עליהם עולמם. אני זוכר אותי יושב עם הבן שלי, עם חיים, בבית חולים, באותו ערב, כשגילינו שהיא נפגעה, והמצב הוא מאוד מאוד לא פשוט, ואומר את המילה, גם יצא לו לספר את זה באיזשהו סרטון שהתפרסם, גם ללא ידיעה וללא הסכמה, שאנחנו יושבים ורואה עולם כמנהגו נוהג, המכוניות נוסעות והבניינים עומדים, אז הוא אמר לי את המשפט הזה, למה השמיים לא בוכים? המשפט הזה מבטא, הרי העולם שלי נחרב, אז איך העולם ממשיך להתקיים? ובמצב הזה, אין אנשים, אנשים שמתמודדים עם זה, אין להם את המספיק ביקורת כדי לדעת את מה לקבל ומה לדחות. ומגיעים אנשים טובים, ומצלמים, ומסריטים, ומציעים הצעות, ובאמת, אין לך את השיקול לדעת להגיד להם, לא, אל תיכנס אליי, אל תיכנס אליי. אתה רוצה לעזור לי? לא כל עם ישראל צריך לדעת שאתה עוזר לי. תשאיר לי את החיים שלי. זה אני, זאת האישה שלי. אל תיגע בזה. וזה מסר שאני אדבר על הנקודה שקשורה לעניין בעצמו, אבל אני אדבר על החלק שלי בזה. יבוא היום והם, הזוג הנפלא הזה, ירצה לספר את הסיפור ואת ההתמודדות האישית שלהם. הם יעשו את זה בזמן ובמקום המתאים. אבל אני גם, אני כאבא, הייתי לאורך כל הדרך, מאז התאונה ועד היום, עסוק בלשמור על המקום שלהם, על הפרטיות שלהם, על הכבוד העצמי שלהם, גם כשזה היה כרוך במחירים מאוד מאוד לא פשוטים. וכגוף תקשורת יש המון המון אחריות לדבר הזה.
אז אני חדד את השאלה, לא נכנסתי לפרטים הרב, אבל חשוב שהרב חידד את זה. הרב לקח המשפחה, אבל אנחנו שמענו את הרב שהיה נציג המשפחה, גם אז ברעיון כאן אצלנו ברדיו שצמרר את כולם, לצד, הנה כמו שאנחנו רואים בקנאות, שמירה על הפרטיות, לפרטים והרחבות, למקום של אמונה, למקום של, של... מאיפה לוקחים כוחות כאלה? זה הרגעים הכי מפרקים, הכי... כמו שהרב תיאר, משפחה חרבה לעולמה, והילד שואל למה לא כולם בוכים, איך עולם כמנהגו נוהג, ועולה הרב פלאי, ומדבר, ומחזק, ומדבר בשם המשפחה, דברים של... וואו, זה מתחבר לשירים, זה מתחבר לכל ההיסטוריה שהרב דיבר, אבל זה ניסיון.
אז זה אולי הדבר הראשון שרציתי לדבר עליו, מהמקום שלי. כמו שאמרתי, יש כמובן המון המון מה לתאר ומה לשתף, אבל עד כמה שזה נוגע גם אל הזוג היקר הזה, אז זה נניח להם. ומה שקשור אליי, השאלה הזאת היא שאלה שאנחנו רואים, במיוחד בתקופה הלא פשוטה שאנחנו עוברים עכשיו, מתגלים גבורות וכוחות נפש, שלא רק שאנחנו לא היינו מודעים, גם אותם אנשים בעצמם לא היו מודעים לזה. אני זוכר את עצמי ביום שישי שלמחרת, אחרי לילה שלם שאנחנו נמצאים מחוץ לטיפול נמרץ, כשהיא ממש נמצאת במצב של סכנה קיומית, שהרופאים לא יודעים לומר בכלל, כמה היא תשרוד את זה חלילה, ומה הפגיעות שישארו, וכמובן לילה שלם אנחנו במתח ובתפילה, ולמחרת אני חוזר הביתה רק כדי להתארגן לשבת ולחזור לבית חולים, ובדרך מישהו מציע לי להשאיר הודעה בקו שנקרא למען אמהות, קו מאוד פופולרי שיש לו אלפי אלפי נשים ובנות שמאזינות לו, ואני יצא לי לדבר שם כמה פעמים, לשאיר שם הודעה, לבקש תפילה, שנשים צדקניות התפללו. התקשרתי למנהלי אלה שמנהלות את הקו, וביקשתי את זה, כמובן שמיד נענו בחיוב, אבל אז הם אמרו לי שבמחשבה שהם שאלו, תיעצו, שאני אשאיר את ההודעה בעצמי. אמרתי להם, זה לא שייך. אני לא מסוגל לעשות את זה. פיזית. לא פיזית ולא נפשית. לא יכול. אין לי יכולת לחשוב על משהו. אין לי כוחות נפש לשאיר הודעה כזאת. אני אומר לכם את השם, תגידו את המקרה. הם נהגו בחוכמה כשהם אמרו לי, זה לא דחוף להרגע. בוא נדבר עוד רבע שעה, עוד חצי שעה. תנסה. הצלחת, מה טוב. לקחתי את הטלפון, ניסיתי להשאיר הודעה, הקליט הודעה. התפרקתי באמצע המשפט הראשון. בסדר? ניסיתי שוב, והצלחתי לסיים את כמה משפטים, אבל הייתי במצב כזה שלא יכולתי לתכנן ולחשוב מה אני הולך להגיד. לא ידעתי מה המילה הבאה שאני יכול לומר. ידעתי שאני רוצה שיתפללו. וכשאני מקשיב להקלטה הזאת, אני שומע בה שני דברים ש... ממש את אשר ישים השם בפי, אותו דיברתי. האחד, זה לדבר, לבקש, להתפלל על על התפקיד החדש. על התפקיד החדש, דיברתי אז בעיקר על חיים, על הבן, לתפקיד החדש שיש לו מעכשיו. במחשבה לאחור, אנחנו נמצאים בעולם בתפקיד. מהרגע שנולדנו, עד הסוף. והתפקיד הוא להרבות כבוד שמיים. באיזה כובע נעשה את זה? באיזה תפקיד נעשה את זה? אז חלק מהתפקידים אנחנו בוחרים לעצמנו, בתקווה שאנחנו בוחרים את התפקיד הנכון שמיועד לנו, ויש תפקידים שאתה לא בוחר אותם. הקדוש ברוך הוא נותן לך את התפקיד, לא שאל אותך ולא ביקש את הסכמתך, ואתה ברור לך שזה התפקיד שלך. אז בסיטואציה כזאת, אז יש עכשיו תפקיד. וביקשתי מהאנשים להתפלל עליה, על הפגיעה שלה, שתזכה בעזרת השם לחיות, וביקשתי להתפלל לתפקיד של חיים, בן רחל, על התפקיד שצריך למלא אותו, שקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוחות למלא את התפקיד הזה. המחשבה לדבר על התפקיד, ולא לעסוק בחלק הרפואי, מה יהיה ואיך יהיה, אלא על החלק הגדול, הגבוה יותר, והדבר השני, לדבר על הבעל, וזה קשור לכל כך הרבה מקרים שקורים, אנחנו יכולים להיות עסוקים באדם, בנפגע, בחולה, ושוכחים שיש את המשפחה מסביב, שהרבה פעמים ההתמודדות שלהם, אם מותר להגיד את זה, היא לא פחות מאשר החולה בעצמו. הם גם צריכים לתת את התמיכה, ולזכור אותם, ולהתפלל עליהם. אז לבוא ולשאול מאיפה, באמת זה דבר ש... ואני רואה את הזוג, את כמה שכן אפשר לדבר בשנה וחצי אחרי, ואנחנו רואים את הם ממלאים את התפקיד שלהם. אז כן, יש, אני לא רוצה להשתמש במונח המקובל שכשהקדוש ברוך הוא גוזר דבר כזה, אז הוא נותן את הכוחות. אני מדבר על המציאות. המציאות היא שברוך השם, אנחנו רואים שעם המקרה הזה, ועם התפקיד החדש, הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד במעגל הקרוב, הרחוק יותר, אז יש את עשיית הדשמיה הגדולה במילוי התפקיד הזה.
מה אומרים הרב פלאי לסיום? אחרי כזה, באמת התחלנו ודיברנו, וברחובות ירושלים שוטטנו לנו, והיינו עם גיטרה, והיינו בעולם החינוך, והיינו בעולם המוזיקה, והיינו באמת, בכל החיבורים בעולמות, באמת לסיים במסר כזה, בחיבור כזה. אני שוב מודה לרב על הזכות הגדולה, שהרב נענה להזמנה והסכים לבוא לכאן, לשיחה אישית, באמת הייתה שיחה אישית, אני החכמתי, למדתי, הכרתי את הרב עד היום מרחוק, וזכיתי להכיר מקרוב יחד עם המאזינים שלנו, קיבלנו הרבה, ושאלתי בהתחלה מה להגדיר את הרב, אז נבחר בהגדרה של ההתחלה, הרב הלל פלאי, והכל כלול כמו שראינו, ישר כוח על הדברים, ישר כוח על המסרים, ישר כוח על השעה של השיעור שלנו כאן, שיעור שלמדנו ביחד והחכמנו ביחד, יש לרב איזשהו ככה, נחדד ונזקק את כל הדברים לנחדד, משפט אחד בתקופה הקשה שהרב הזכיר שאנחנו נמצאים, עם ישראל חווה עכשיו, באמת חודשים קשים, ואחד לא יודע מה ילד יום, בבוקר הותר לפרסום, ובערב המחלוקת הפוליטית שמשסעת וחוזרת וכולי וכולי. אם ניקח את כל זה עם כל הניסיון והשליחות שיש לרב, ככה עם ישראל, אלה ששומעים ואלה שמסתכלים כרגע על הרב ושומעים, זה מסר ככה לסיום.
אנחנו רואים באופן מובהק וברור, אם בימים הראשונים לא ידענו בכלל להבין מה שקורה, ובוודאי לא להכיל את זה, אנחנו רואים מיום ליום, לצערנו, לצד האסונות, אבל רואים מיום ליום את תעצומות הנפש, ואת האמונה, ואת הגבורה, שיש לעם ישראל, ככלל וכפרט. באמת, זה מקום, הנהג מונית שלקח אותי לכאן, אדם חילוני, דיברנו על התחושה הזאת שמי כעמך ישראל, לדעת, אנחנו צריכים לדעת להודות לקדוש ברוך הוא ולהעריך אשר בחר בנו מכל העמים, באמת עם נבחר, וזה הנחת רוח לקדוש ברוך הוא, שאנחנו נעמוד ונכיר במתנה שנתן לנו להיות עם שלו, עם ישראל, שיזכר אותנו, שכולנו יחד נגיע בלב אחד, בנפש אחת, לגאולה השלמה במהרה בימינו.
בן ואמן, ישר כוח, הרב הלל פלאי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בעזרת השם בשבוע הבא בשיחה אישית נוספת, תודה רבה לשם ברוורמן, תודה רבה לגברת פלד, אני איתכם אבי רוזן, שפע עשיית הנשמיה, בישועות גדולות.